שלום וברכה, מסכת קידושין דף עין ג', אנחנו מתחילים בדף עין ב', עמוד ב', שורה שלישית מלמטה, תנו רבנן. שנו רבותינו בתוספתא, גר נושא ממזרת, אלו דברי רבי יוסי. רבי יהודה חולק ואומר שגר לא יישא ממזרת. הוא מסביר רש"י שלפי רבי יוסי, גר מותר לו לשאת ממזרת, כפי שתסביר הגמרא בהמשך, שקהל גרים לא מכונה קהל, ולכן לגביו לא נאמר לא יבוא ממזר בקהל השם. אבל הוולד של הגר והממזרת הוא בכל מקרה ממזר, כפי שדרשה הגמרא בדף סמכתת, מהאיתור של המילה לא, שבממזר הלוך אחר פיסולו, כך שאם האבא או האמא הם ממזרים, אז גם הוולד ממזר. ורבי יהודה לעומת זאת אמר, שגר לא יישא ממזרת, מפני שהוא סבר, שקהל גרים כן נקרא קהל, כך שגם עליו נאמר הלאו, לא יבוא ממזר בקהל השם. וממשיכה התוספתא בהלכה שמוסכמת על כל הדעות, אחד גר, אחד עבד משוחרר וחלל, מותרים בכהנת. הוא מסביר רש"י שאף על פי שהכהנים אסורים בגיורת ומשוחררת וחללה, סובר התנא שלא הוזרו כהונות כשרות להינשא לפסולין, ובתנאי שמדובר על אותן שהפסול עצמו אינו מוזר עליהן, כגון מי שמנתה המשנה, גר, עבד משוחרר וחלל. עד לכאן לשון התוספתא, ושואלת הגמרא, מה איתה, מה המקור לדבריו דרבי יוסי? עונה על כך הגמרא, חמישה קהל הכתיבי. יש חמישה פסוקים בהם נאמרה המילה קהל גבי הזרת פסולי יוחסין. הראשון, לא יבוא ממזר בקהל השם. השני, גם דור עשירי, לא יבוא לו בקהל השם. השלישי, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. הרביעי, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם. והחמישי שנאמר, לגבי גר מצרי או אדומי, דור שלישי יבוא להם בקהל השם. ומעיר רש"י שלא מחשיבים את המילה קהל שנאמרה לגבי פצוע דקה, שזה אדם שנחרט לו איבר ההולדה, מפני שהפסול שלו לבוא בקהל לא קשור לפסול יוחסין. הפכנו דף, ואומר רש"י, מזה שהתורה יכלה הייתה לכתוב את כל פסולי היוחסין בעזרה אחת ולהשתמש במילה קהל פעם אחת, על ידי שהייתה אומרת לא יבוא ממזר ועמוני ומואבי בקהל, גם דור עשירי לא יבוא להם בו עד עולם. וכן לגבי גר מצרי ואדומי, יכלה התורה לכתוב דור שלישי יבוא להם בכם. ובכל זאת השתמשה התורה במילה קהל 5 פעמים, מזה למד רבי יוסי שהמילה קהל פעם אחד זה לכהנים, ואחד ללוויים, ואחד לישראלים. הוא מסביר רש"י שאם התורה הייתה כותבת רק פעם אחת קהל, אז היינו חושבים לומר שזה מתייחס רק לכהנים, אבל לוויים כן מותרים בממזרת. ואם התורה הייתה כותבת פעמיים קהל, אז היינו חושבים שזה דווקא לגבי לוויים וכהנים, אבל ישראלים מותרים בממזרת. ולכן הייתה התורה צריכה לכתוב 3 פעמים קהל. וחד ופעם נוספת קהל בא למישרי ממזר בשטוקי, להתיר לממזר להתחתן עם שטוקי, אף על פי שהממזר הוא ממזר ודאי, והשטוקי הוא רק ממזר מספק, בכל זאת לא חיישינן שם הזה כשר, ולכן הוא אסור לישא ממזרת, מפני שדורשים את איסור הממזר לבוא בקהל, רק בקהל ודאי הוא דלא יבוא ממזר. אם מדובר על קהל ספק, כגון שטוקי, הוא כן יכול לבוא, דהיינו להתחתן איתו. וחד, ופעם חמישית נאמר קהל, למישרי שטוקי בישראל. מפני שדורשים שרק ממזר ודאי לא יבוא בקהל, אבל אם מדובר על ממזר ספק כגון שטוקי, מותר לו לבוא בקהל. ומה שאמרה המשנה ששטוקי פסול, זה דין דרבנן ולא דין דאורייתא, כפי שתבאר הגמרא בהמשך, שזה משום החשש שמא הוא יישא את אחותו מאביו. אז אם כך לרבי יוסי, קהל גרים לא יקרה קהל, כי לא מצינו שנכתבה מילה קהל פעם שישית, שמזה נלמד שיש איסור לממזר לבוא גם בקהל גרים, ולכן אמר רבי יוסי שגר נושא ממזרת. ורבי יהודה שאמר שלגר אסור לשאת ממזרת לאישה, מביאה הגמרא 3 אפשרויות להסביר את שיטתו. אפשרות ראשונה, כהנים ולוויים אחד קהל נפקי. האיסור של ממזר להתחתן עם מישהו משבט לוי, כולל בתוכו גם את הכהנים וגם את הלוויים. ולכן זה נלמד פעם אחת מהמילה קהל, וממילא, אייטרלי נשאר לנו מיותר, המילה קהל פעם נוספת לקהל גרים. והיא בית אימה, ואם תרצה תאמר, פירוש שני לדברי רבי יהודה, הכנה מיתרי קהל עינינו. אכן נאמר שכהנים ולוויים נחשבים לשני קהלים נפרדים, אבל היתר של ממזר בשטוקי והיתר ושטוקי בישראל מחד קהל נפקה. שניהם מלמדים מהמילה קהל בפסוק לא יבוא ממזר בקהל השם, שרק ממזר ודאי הוא דלא יבוא בקהל. אם מדובר על ממזר ספק, דהיינו על שטוקי, שיש ספק שמה הוא ממזר, הוא כן יבוא בקהל. ובנוסף לכך, לומדים מהמילה קהל בפסוק הזה, שרק בקהל ודאי הוא דלא יבוא הממזר. בקהל ספק, כגון בשטוקי, יבוא הממזר. ואם כך, נשארה לנו מילה קהל אחת מיותרת, וממנה לומד רבי יהודה, שגם קהל גרים נקרא קהל. והיא בעיתימה, ואם תרצה תאמר פירוש שלישי לדברי רבי יהודה,
הנינמי יתרה קהל הנינו.
גם אלו שני הדינים, ששטוקי מותר בישראל ושממזר מותר בשטוקי, הם נלמדים כל אחד ממילת קהל אחרת. כך שכל חמשת הפעמים שהמילה קהל מוזכרת, תפוסים לדינים מסוימים, כפי שאמר רבי יוסי. וטעמי, אבל תעמוד רבי יהודה, שגרים נקראו קהל, מהאחה, מכאן שכתוב, הקהל חוקה אחת לכם ולגר הגר בתוככם. הוא מסביר רשי שהתורה לא הייתה צריכה לציין את המילה קהל בפסוק, והיא מיותרת, אלא זה בהכרח בא לומר שגר הוא חלק מהקהל, ולכן הוא נכלל באיסור שיש לממזר לבוא בקהל. וממילא נשאלת השאלה, ולרבי יוסי שאמר שקהל גרים לא נקרא קהל, כיצד הוא יסביר את הפסוק האחרון? עונה על כך הגמרא שהמילים חוקה אחת הפסיק העניין. דהיינו שהם מהווים הפסק בין המילה הקהל לבין המילה הגר. הוא מצטט את הגמרא את סוף התוספתא, אחד גר ואחד עבד משוחרר וחלל מותרים בכהנת. אומרת הגמרא, מסייע לי, הדין הזה מסייע לרב. דאמר רב יהודה שאמר רב, לא הוזהרו כהנות כשרות להינשא לפסולים. דהיינו לפסולי הכהונה, כגון גר, חלל ועבד משוחרר, שרק הכהנים הוזהרו מלהינשא לבנותיהם, אבל הם לא הוזהרו מלהינשא לבנות של כהנים. אבל אנשים שהם פסולי חיתון, כגון ממזרים או נתינים, אף אנשים הוזהרו מלהינשא להם, שהרי ישווה כתוב אישה לאיש לכל אנשים שבתורה. הוא מספר את הגמרא שדרש רב זירא במקום שנקרא מחוזה את ההלכה הבאה, גר מותר בממזרת, או במילים אחרות שגר לא נקרא קהל. והיות שהיו שם גרים הרבה, והוקשה להם שהוא אמר שקהל גרים לא נקרא קהל, אז רגמוהו כולעלמא באתרוגיו, רגמו אותו כל הנוכחים באתרוגים שלהם. ואמר על כך רבה, שהוא היה אמר את דאתרא במחוזה, מי איקא דדרי שמילתא קיהי בדוכתא דשכיחי גיורי? האם זו הדרך הנכונה לדרוש הלכה כזו במקום שמצויים גרים? אלא דרש רבה במחוזה את ההלכה הזו באופן הבא. כמו בכל דבר, קדיר היא תמיד להתחיל בדבר חיובי. ולכן הוא התחיל בהלכה שאומרת, גר מותר בכהנת. וזה מפני שאמרנו שלא הוזהרו כהנות כשרות להינשא לפסולי כהונה. ובעקבות כך, טענוהו בשיריי. בני מחוזה, שכפי שציינו היו שם גרים הרבה, שמו עליו בגדי משי יקרים. ורק לאחר מכן, הדר חזר רבה ודרש לו את ההלכה שאומרת שגר מותר בממזרת. ואז אמרו לי הקהל לרבה, הפסידת לקמייתה. עכשיו הפסדת אצלנו את הקרדיט שנתנו לך על דבריך הראשונים. שהרי עכשיו אתה אומר שאנחנו לא נקראים קהל. אמר לו רבה, דתבה לכו עבדי לכו. את הדבר שטוב לכם עשיתי לכם. שהרי, איבאי מהחנסי ואיבאי מהחנסי. אם תרצו, תתחתנו מכאן, דהיינו מהכהנות, ואם תרצו, תתחתנו מכאן, דהיינו מהממזרות. ולעניין פסיקת הלכה מסיימת הגמרא, והלכתה שגר מותר בכהנת ומותר בממזרת, הוא מותר בכהנת משום שלא הוזהו כשרות להינשא לפסולים, והוא מותר בממזרת כרבי יוסי. ציטוט מהמשנה, אלו הן שטוקי, כל שהוא מכיר את אמו ואינו מכיר את אביו. ועל כך אמר רבה, שמה שאמרה המשנה זה מדי רבנן, אבל דבר תורה, דין תורה, שטוקי כשר לבוא בקהל. ומה היא טעמה? ומדוע אנחנו לא חוששים שהוא ממזר? מפני שרוב כשרים אצלה. מסבירה שהיא שכיוון שמכירים את אמו שהיא פנויה היא, אז הרי רוב העולם כשרים אצלה. כן, רוב העולם ממזרים או קרובים שהוולד מהם יהיה ממזר, ואף אם בא עליה עובד כוכבים או עבד כנעני, הרי במקרה כזה סובר התנא שאין הוולד ממזר. ומיעוט בלבד פסולים אצלה, כגון ממזרים וקרובים שלה, והיא אז לאין ולגבה, ואם בבעילה זו היא נשארה במקומה והלך הבועל אצלה, אז היא נשארת במקומה הקבוע, והוא נד ממקום קביעתו, אז אם כך, אין לדונו בתורת קבוע, שאז הוא היה נידון כספק של מחצה על מחצה, אלא יש לנו לומר, כל דה פריש מרו בפריש, שמי שבא עליה פרש מרוב העולם, וכיוון שרוב העולם קשרים אצלה, אז הוולד קשר. ומה אמרת? מאיזה טעם תבוא לפסול את הוולד? דילמה אז לאי היא לגביו? אולי היא הלכה אצל הבועל, ואם כך, הווה לה הבועל כקבוע, והכלל במקרה כזה, וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. כך שלא מתייחסים לרוב הקשרים אל מול מיעוט הפסולים, אלא שקיים ספק שקול, האם היא נבעלה על ידי קשר או על ידי פסול? עדיין, והתורה אמרה, לא יבוא ממזר, דהיינו שרק ממזר ודאי הוא דלא יבוא. האם מדובר על ממזר ספק, הוא כן יבוא. וכן אמרה התורה שרק בקהל ודאי הוא דלא יבוא הממזר. האם מדובר בקהל ספק, במקרה כזה כן יבוא הממזר. ולכן מדין תורה, שטוקי שהוא ספק ממזר, יכול לבוא בקהל. ומה הטעם בכל זאת אמרו במשנה ששטוקי פסול עבור בקהל? גזרה שמא יישא את אחותו מאביו. שהיות שלא ידוע מי הוא אביו, יש לחשוש שכל ישראלית כשרה שהוא ירצה להתחתן איתה, אולי היא אחותו. אלא מעטה מקשה הגמרא, אז אם ככה, שטוקי גם שטוקית לא יישא לאישה, שמא הוא יישא את אחותו מאביו. שהרי ייתכן שגם השטוקית שהוא רוצה לשאת היא בעצם אחותו. והרי התירו חכמים לשטוקי להינשא לשטוקית. דוחה הגמרא, כל כהני מזנו ואזלי, וכי כל בעילות הנמצאות שמהם יצאו שטוקים נטיל על אביו של זה לומר שהוא הוליד את כל השטוקים שנמצאים בעיר. והיות שמדובר על חשש רחוק מאוד, תראו חכמים לשטוקי להתחתן עם שטוקית. ממשיכה הגמרא ומקשה, אז גם בת שטוקית, דהיינו שנולדה על ידי נישואין שניסית שטוקית לאדם כשר מישראל שמותר לה, לא יישא השטוקי מאותו חשש שמה הוא בעצם יישא את אחותו מאביו. שמה גם הוא בנו של בעל השטוקית, שבא אותו אדם על אמו של זה תחילה בזנות, ואחר כך הוא נשא שטוקית, ואז יצא שהשטוקי בעצם בא להתחתן עם אחותו מאביו. ובכל זאת לא אסרה המשנה לשטוקי להתחתן עם בת שטוקית. אלא אומרת הגמרא, בהכרח שזה מותר, מפני שזה מציאות שהיא לא שכיחה. הוא מביא על כך רש"י שני פירושים. פירוש אחד, משום שזה לא מושכיח, זה לא מצוי שתנשא לו אחותו. פירוש שני, שעצם המציאות של שטוקי זה מציאות שאינה שכיחה. כך או כך, חכה נמי, גם כאן מדובר על מציאות שהיא לא שכיחה. ואם כן, מדוע אסרו חכמים לשטוקי לשאת אישה כשרה? אלא בהכרח שמעלה עשו ביוחסין, וכדי לשמור על מעלת הייחוס של עם ישראל, אסרו חכמים על שטוקי, דהיינו על ספק ממזרים, לשאת נשים מיוחסות. ואמר רבא, דבר תורה, מדין תורה, אסופי גם הוא כשר לבוא בקהל. אף על פי שאין אנו מכירים את אמו, ולכאורה קיים החשש שמא מאשת איש שנבעלה לאחר. הוא נולד, שהרי רוב הביעות פסולים אצלה למעט בעלה. ובכל זאת לא חוששים לדבר הזה. מה הייתה מה? מפני שאשת איש בבעלה תולה. שאפילו אם היא זינתה, היא לא תזרוק את הוולד, אלא תתלה ותאמר שהוא מבעלה. אז אם כך, מה איקה? איזה חשש יש להחזיק את אותו אסופי בממזרות? אולי אמו הייתה מהמיעוט שהן עדיין ארוסות. ואין להם לתלות בבעל, או שמא מדובר על מיעוט הנשואות שהלך בעליהם למדינת הים, וגם הם לא יכולות לתלות בבעל. אבל מצד שני, כיוון דאיקה שיש צד לומר שאמו פנויה הייתה והשליחה אותו מחמת הבושה, ואפשרות נוספת, ואיקה נמי, ויש גם צד לומר שהוא לא ממזר ואמו הייתה כשרה, והיא השליחה אותו דמחמת רעבון, כי לא היה לה כיצד לפרנס אותו. אז אם כך, הווה פלגה ופלגה. יש לנו ספק שקול האם הוא ממזר או לא ממזר, והתורה הרי אמרה, לא יבוא ממזר בקהל השם, ודרשנו שרק ממזר ודאי הוא דלא יבוא. אם מדובר על ממזר ספק, הוא כן יבוא בקהל. וכן דרשנו שבקהל ודאי הוא דלא יבוא. בקהל ספק, יכול שיבוא הממזר. ולכן מותר לאסופי, שקיים לגביו ספק האם הוא ממזר או לא, לבוא בקהל. ומה הטעם אמרו חכמים במשנה שאסופי פסול לבוא בקהל? מחשש שמא יישא את אחותו מאביו. אלא מעטה מקשה הגמרא, אז אם כך, אסופי גם אסופית לא יישא לאישה, שמא יישא אחותו בין מאביו בין מאמו. ומדוע אמרה המשנה שאסופי יכול לשאת אסופית? מתרצת הגמרא, האם כל הני שדי ואזלי? וכי את כל הבנים שהיו לה היא השליחה שנחזיק שכל האסופים הם בני אם אחת? ועל אותו משקל גם לא קיים החשש שמא כל האסופים הם בני אב אחד ומשתי אמהות? כפי שאמרנו קודם, האם את כל הבעילות של האסופים נטיל על אביו של זה לומר שהוא הוליד את כל האסופים שנמצאים בעיר? ממשיכה הגמרא ומקשה, אבל גם בת אסופי לא יישא מאותו חשש שמא יישא אחותו. אלא בהכרח, התרנו לו לשאת בת אסופי מפני שזה מציאות שהיא לא שכיח, ואם כך, החנמי, גם מציאות של נישואי אסופי לקשרה היא מציאות שלא שכיח, ומדוע גזרו ברבנן? אלא אומרת הגמרא שהסיבה שחכמים לא התירו לאסופי להתחתן עם כשרה, מפני שמה לעשו ביוחסים. הוא מסייג את הדברים, אמר רבא בר אבונה, שאם מצאו תינוק שהשקיעו בו, הוא לא נקרא אסופי. לדוגמה, אם מצאו את התינוק מהול, הפכנו דף, אז במקרה כזה, אין בו משום אסופי, שהרי אם לא היה מדובר על תינוק כשר, לא הייתה אמו תורחת למול אותו. וכן במקרה שמצאו את התינוק משלתי הדמי, שעשו לו טיפול רפואי ואיבריו ומתוקנים ומיושרים, גם במקרה אין בו משום אסופי. כי אם הוא אכן היה פסול, אז אמא שלו לא הייתה טורחת לתקן אותו, הועיל ודעתה להשליחו. אלא כנראה שמחמת רעבון הוא הושלך. וכן במקרה שמצאו אותו שייף משחה, שהוא היה משוח בשמן או הוא מלא כוכלה, ששמו לו צבע כחול סביבות עיניו כדי לייפותו, או רמי חומרי, שהיו עליו קשרי עשבים לרפואה, או טלי פיתקה, שהיה עליו קמיה של כתב, או וטלי קמיה, שהיה תלוי בו קמיה של עיקרין, דהיינו של שורשי סממנים, בכל המקרים הללו אין בו משום הסופי, שהרי הדברים הללו מוכיחים שאמו חסה על חייו, כך שהוכיח תחילתה שאוהבתו והיא לא השליחתו למות. אלא כנראה שמחמת רעבון הוא הושלך. ואם מצאו את התינוק טלי בדיקלי, תלוי על עץ דקל, אז זה תלוי. אם מת ילי חיה, אם חיה רעה יכולה להגיע למקום ששם שמו את התינוק ויכולה לטורפו, אז במקרה כזה יש בו משום הסופי, אבל אם לאו אין בו משום הסופי. כללו של דבר, כפי שאמרנו, כל מקום שיש להבין דלדעת מיטה השליחה אותו האם ולא חסה עליו, אז במקרה כזה יש בו משום הסופי. ואם מצאו אותו תלוי על זרדתה סמיכה למטה, על עץ אילן שנקרא זרדתה, הוא מביא דוקטור משה רענן לפורטל הדף היומי מספר אפשרויות לזיהוי סוג העץ הזה. אז אם מדובר על עץ שסמוך לעיר, אף על גב שחיה לא מגיעה לשם, עדיין יש בו בתינוק הזה משום דין הסופי, משום שאומרת הגמרא בפסחים שבעץ זרדתה שסמוך לעיר יש לו פחות מ-60 שדים. ואם לאו, ואם עץ הזרדתה שבו מצאו את התינוק לא סמוך לעיר, במקרה כזה אין בו בתינוק משום הסופי, כי בעץ כזה לא מצויים שדים. ואם מצאו את התינוק בהקנישתה סמיכתה למטה, בבית כנסת שסמוך לעיר, אז זה תלוי. אם ושכיחי ברבים שמצויים שם הרבה אורחים שבאים להתפלל, במקרה כזה אין בו משום הסופי, כי אין חשש שיש שם בבית הכנסת שנמצא מחוץ לעיר מזיקים. ואם לאו שאין שם הרבה אורחים, אז במקרה כזה יש בו משום הסופי, כי קיים שם החשש ממזיקים. ובאותו עניין אמר המימר, היי פרה דה סופלי, אם נמצא התינוק בחפירה עשויה להטיל שם גרעיני תמרים למאכל בהמות, וזה נמצא מחוץ לעיר ומצוי שיש שם מזיקים, אז במקרה כזה יש בו משום הסופי. אבל אם מצאו את התינוק חריפתא דנהרה, בעריבה, דהיינו באיזה גיגית שהאימא השליחה באמצעית הנהר, שזה מקום שהספינות עוברות תמיד, במקרה כזה אין בו משום הסופי. מסבירה שהיא, משום שזה שהאם טרחה להוליך את הגיגית עד חריפות הנהר ששם עוברות ספינות, זה מראה על כך שהיא רצתה שימצאו אותו. ואם מצאו את הגיגית בפשרי, שזה מקום שיפוע הנהר שנוצר על ידי הפשרת שלגים ואין דרך ספינות לעבור שם, אז במקרה כזה יש בו משום הסופי. ואם מצאו את התינוק בצידי רשות הרבים, שזה המקום שאנשים הולכים בצד רשות הרבים והוא מוגן מפני פגיעה של כלי רכב, אז במקרה כזה אין בו משום הסופי, אבל אם מצאו אותו ברשות הרבים, הרי זה סימן שהאימא לא חסה עליו וממילא יש בו משום הסופי. ועל גבי הדברים הללו, הוסיף ואמר רבה את ההסתייגות הבאה, ובשני רעבון אין בו משום הסופי. ושואלת הגמרא, הדה רבה, מה שאמר רבה, אהיה, לגבי מה הוא אמר את דבריו, אילי מה רשות הרבים. אם הוא אמר את דבריו, בהתייחס לכך שתינוק שנמצא ברשות הרבים, בשנים רגילות נחשב הסופי, ובשני רעבון הוא לא נחשב הסופי, איידה דשני רעבון קטללי. הרי אם מדובר על תינוק כשר, אז גם אם מדובר בשני רעבון, מדוע האמא מניחה אותו ברשות הרבים, והרי זה מסוכן לו. ואלא תאמר שרבה אמר את דבריו בהתייחס עצידי רשות הרבים, שתינוק שנמצא שם בשני רעבון הוא לא הסופי, אבל אם כך, מי איריה שני רעבון? מדוע נקט רב שמדובר דווקא בשני רעבון? הרי אפילו בלא שני רעבון אמרנו שתינוק הנמצא בצידי רשות הרבים אין בו משום הסופי. אלא אומרת הגמרא, כי איתמר דרבה, דברי רבה שנאמרו, אהה, הם נאמרו על הדבר הבא, דאמר רב יהודה, אמר רבי אבא, אמר רבי יהודה בר זווידי, אמר רב, כל זמן שבשוק נמצא עדיין התינוק, אז אביו ואמו נאמנים עליו לומר בננו הוא. אבל אם כבר נאסף התינוק מן השוק, אז אין נאמנים עליו הוריו לומר שזה הבן שלהם. מה הייתה מה? על כך אמר רבה שהועיל ויצא עליו שם הסופי, לא ניתן לקבוע לו חזקת כשרות, אלא על ידי שני עדים כשרים. ועל זה סייג ואמר רבה, ובשני רעבון, אף על פי שנאסף התינוק כבר מן השוק, בכל זאת אביו ואמו נאמנים עליו. מסביר רשי שהרבה תינוקות מושלכים בשני רעבון כדי שהציבור ידאג להם, ולא רצו חכמים לפסול כמות כזו גדולה של תינוקות, מחמת יציאת קול של הסופי עליהם. ואגב כך אמר רב חיסדא, שלושה אנשים נאמנים לאלתר בעדותן, אבל לא לאחר זמן, בשונה מכל שאר האנשים שנאמנים בעדותם, שהם נאמנים גם לאחר זמן. ומפרט רב חיסדא אלו הן אסופי, חיה ופותר את חברותיה. ומבאר את הגמרא את שלושת המקרים, אסופי הדאמרן. לגבי אסופי, זה הדין שהזכרנו שתינוק שנמצא בשוק, אביו ואמו נאמנים עליו לאלתר, אבל לאחר שהוא נאסף מן השוק, הם כבר לא נאמנים לומר שהוא שלהם. לגבי חיה, דהיינו מיילדת, המקור לכך דתניה, ששנינו בברייתא. חיה המיילדת נאמנת לומר במקרה של תאומים, זה יצא ראשון וזה יצא שני. במה דברים אמורים? שלא יצתה המיילדת וחזרה, אבל אם היא יצתה וחזרה, היא כבר אינה נאמנת לומר מי הוא התינוק הבכור. רבי אליעזר אומר שאם הוחזקה על עומדה, דהיינו שהיא לא החזירה את פניה מהתינוקות, רק אז היא נאמנת לומר מי מהתינוקות הוא הבכור, ואם לאו, כשהיא כן החזירה את ראשה מהם, אז היא אינה נאמנת. ושואלת הגמרא, מהי ביניו? מה ההבדל בין דעת הנקמה לדעת רבי אליעזר? עונה הגמרא, איקה ביניו, יש ביניהם את ההבדל במקרה דאהדה רפה. כאשר היא לא יצאה מחדר הלידה, אבל היא כן החזירה את פניה, ולא שמרה על קשר עין רציף עם התינוקות. שלפי רבי אליעזר, היא כבר לא תהיה נאמנת לומר מי הבכור, ולפי תנקמה, היא כן תהיה נאמנת לומר מי הבכור. והמקרה השלישי, פותר את חברותיה. שואלת כך הגמרא, מה היא? על איזה מקרה מדובר? עונה הגמרא, דתנן. ששנינו במשנה במסכת נידה. שלוש נשים שהיו ישנות במיטה אחת, ונמצא אדם תחת אחת מהן. ומדובר שהן ישנות במשולבות ודבוקות זו בזו. וקיים הספק, ממי מהם יצא הדם והיא נידה. במקרה כזה אומרת המשנה, כולן טמאות. אבל אם בדקה אחת מהם ונמצא טמאה, אז היא טמאה וכולם טהורות. ועל כך אמר רב חיסדא שמדובר שבדקה עצמה כשיעור וסת. מסביר רש"י שלאחר מציאת הדם תחתיהן מיד היא בדקה את עצמה, והגמרא במסכת נידה מפרשת ששיעור וסת הכוונה שעומד העד, שזו המטלית שאיתה היא מבצעת את הבדיקה, במקום קרוב אליה בצד המשקוף, והוא אינו מחוסר, אלא שהיא תקנח בו מיד. שבמקרה כזה ניתן לומר שכתם הדם היה ממנה ולא מחברותיה. אבל אם היא שעתה פרק זמן ארוך יותר בין מציאת כתם הדם לבין הבדיקה, אז היא כבר לא נאמנת לפתור את חברותיה מספק נידה. ואגב שהזכירה הגמרא נאמנות מיילדת, מביאה הגמרא תנור הבנן שנור רבותינו בברייתא. במקרה של ארבע נשים שילדו בבית אחת, אשת כהן, אשת לוי, אשת נתין ואשת ממזר, נאמנת חיה, דהיינו המיילדת לומר, זה התינוק כהן וזה לוי, זה נתין וזה ממזר. במה דברים אמורים שלא קרא עליה שם ערער. דהיינו שלא יצא מעורר על הוולד לומר שזה בנה של אשת ממזר. אבל אם קרא עליה ערער, במקרה כזה היא אינה נאמנת. עד לכאן לשון הברייתא ושואלת הגמרא ערער דמי. מהי כמות העדים שערערה על דברי המיילדת? אילם, האם תאמר שמדובר על ערער חד, אדם אחד בלבד, והאמר רבי יוחנן שאין ערער פחות משניים? אלא בהכרח שמדובר על ערער טרי, שני אנשים שערערו על דברי המיילדת. והיא בעית אימה, ואם תרצה תאמר שלעולם אי מלאך, ניתן לעולם להסביר שבברייתא מדובר על ערער חד. וכי אמר רבי יוחנן שאין ערער פחות משניים, הני מילי דברים אלו הם רק היכה. דאיתה חזקה קודמת לכשרות, שכיוון שהיו מוחזקים בו בחזקת כשר, לא ניתן לערער את חזקת הכשרות בפחות משניים. אבל היכה דליגה חזקה דכשרות, אבל היכן שלא נודע לבריאות מי מהתינוקות הוא הכשר, כך שלא יצא אפילו אחד מהם ידי ספק, במקרה כזה, אפילו עד אחד יהיה נאמן לערער על דברי המיילדת. עד לכאן דפיים ג' למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא שכאשר רבא דרש במחוזה שגר מותר בכהנת, טענו אותו בשיראי. זאת אומרת שנתנו לו במתנה בגדי משי יקרים. גם בימינו המשי הטבעי נחשב לבד יקר, אלא שקם לו מתחרה בדמות המשי הסינתטי. למשי יש ברק מיוחד והוא נעים מאוד למגע. חומר הגלם של בד המשי הוא קורים חלבוניים ומופרשים על ידי זחל פרפר הנקרא תווי המשי, שהוא חרק בעל גלגול מלא. תווי המשי הוא פרפר מבוית ולא ניתן למצוא יותר את מין זה בטבע. כיום, ויותר מכך בעת העתיקה, התקיימה תעשייה ענפה סביב פרפר זה. הזחל ניזון על עלי תות, ולכן במקביל להפצתו של תווי המשי בעולם, הופץ גם מזונו, עץ התות. לקראת התגלמותו, תובע זחל פקעת, ובתוכה הוא מתגלם. הפקעת מעניקה לגולם הגנה מפני פגעי הסביבה ומפני טורפים. הקורים מהם בנויה הפקעת הם למעשה קור אחד בודד, בדרך כלל באורך של 500-600 מטר עד 1500 מטר. לאחר סיום תהליך ההתגלמות, משרים את הפקעות במים רותחים על מנת להמית את הגלמים, ובכך למנוע את בקיעתם, משום שבעת הבקיעה הפרפר מחרסם פתח יציאה בפקעת, וכך הוא בעצם מנתק את החוט הארוך הבונה אותה לקטעים רבים. על מנת לייצר חוטים, מחברים יחד קצוות של כמה קורים, דהיינו של פקעות, וטובים אותם יחד.